הרמב"ם פרק ד' שמיטה כותב שלגבי שמיטה שביעית תשרה ראש שנה לאילנות. כך אנחנו יודעים ששבט ראש שונה לאילנות. אבל לגבי שנת השביעית, שמיטה, תשרה ראש שונה לאילנות. יש שם בגיליון הגעה בשם השלוח הקודש שהוא חולק. השלוח הקודש אומר שגם לגבי שנת השביעית, שבט ראש השונה לאילנות. מצאו כבר מקורות לטובת השלו, רבין חננאל במסכת ראש השונה דף תדוו, ותלמידו האורוך, שניהם סוברים כמו השלו. אנחנו נוכיח שגם התוספות סוברים גם כן כמו השלו. ההוכחה הזאת, מי שלא לעיכובה. נזכיר את זה כך. הגמרא אומרת בראשון דף תדוו, אמר רבי, אתרוג שחנת בשישית ונלקט בשביעית, פטור מן הביאור ופטור מן המעשר. שאל לו אביי, אם אתה אומר פטור מן הביאור, אתה הולך אחרי חנתה שהיה בשנה השישית. אם כן, למה פטור מן המעשר? אז הוא אמר לו, יד הכל ממשמשין, בן אדם הרי ממשמשים בו, אומר שעל כוחו האדם מפקיר אותו, וזה הטעם למה שיהיה פטור מן המעשר. שואלים תוספות, מה קושיית אביי? ולמה רבי נדחק לענות? התשובה פשוטה מאוד. יש כידוע שלוש שיטות תנאים חולקים לגבי אתרוג. רב לזר אומר שהולכים אחרי חנתה לכל דבר באתרוג, כמו אילן, כל האילנות. רבי סיינו שבאושה אומרים שאתרוג הולכים אחרי לקיטה לכל דבר. ובאמצע יש רם גמליאל וגם אף תולמוס בשם עם חמישה סקיינים שאומרים, את המשנה גם, שמתחלק הדבר. לגבי אורלה ושביעית, כל דבר הולכים באתרוג אחרי חנתה, מה שאין כן לגבי מעשרות הולכים כמו ירק אחרי לקיטה, אוי ודומה לירק שהוא גדל על כל מים, אז הולכים לגבי מעשרות אחרי לקיטה באתרוג. פשטות הלכה כרם גמליאל. אם כך, דברי רבי פשוטים וברורים, פטור מן הביאור, אוי וחנתה הייתה בשנה השישית, פטור מן המצוות של שביעית, אז פטור מן הביאור. למה פטור מן המעשר? פטור תוסיף הקדמה. מה הטעם שביעית פטורה מן המעשרות? אז רש"י פה במקום אמר, מפני ההפקר, הפקר. ידוע שזה מחלוקת המביט והבית יוסף. הבית יוסף אמר מטעם ההפקר, ואילו המביט אמר שיש פסוק מיוחד, וזה ספרי, כתוב פסוק מיוחד, שנת המעשר מלמד שיש שנה שאיננה של המעשר. וזו השנה השביעית. כלומר, השנה השביעית בעצמותה פטורה מן המעשר. פשטס התוספות נוקטים כמו הספרי, ואז יקשו טוב. מה הבעיה יקשה, מה רבי נדחק, הריתם רבי פשוט עד מאוד. הכנתה הייתה בשישית, ולפי רם גמליאל ואפטומוס הסכנים, צריך להיות שולחים אחרי הכנתה, אין קדושת שביעית, פטור מן הביאור. מה שאל הבעיה, למה פטור מן המעשר? פשוט מאוד. אויל והלקיטה הייתה בשנה השביעית, שהיא השנה הפטורה בעצמותה מן המעשר, לא בגלל ההפקר, לא בגלל ביור, אלא השנה הפטורה מן המעשר. ולגבי מעשר הולכים אחרי לקיטה, ולקיטה הייתה בשנה שהיא פטורה בעצמותה מן המעשר. ממילא, אמר רבי, דברים פשוטים, פטור מן הביור, פטור מן המעשר, מה רוצה? מה הבעיה שואל? למה הרבי אמר איזה טעם אחר נדחק, הדבר פשוט. אז התוספות נדחקו, שדיברו על רבי אליעזר. לפי הרמב״ם, קושיית התוספות לא מתחילה. למה? זה שאנחנו אומרים ששנת המעשר, הרמב״ם הרי אמרנו שלגבי שביעית הולכים אחרי תשרה גם לאילנות. לגבי הדין ששנת השביעית פטורה מן המעשר, זה דין בהלכות מעשרות. יש רשימה של בהלכות מעשרות של שנים. שנה ראשונה, שנייה, מעשר שני. שלישית, מעשר עני. רביעית, חמישית, מעשר שני. שישית, מעשר עני. שביעית, פתורה לגמרי. זה ברשימה של השנים בהלכות מעשרות. לגבי הדין הזה, ברור ופשוט ששבט קובע. כלומר, אתה אומר שנה שלישית, מעשר עני. מתי היא מתחילה לגבי אילנות? בשבט. מתי נגמרת לגבי אילנות? בשבט. מתי מתחיל השנה שבעצמותה פתורה מן המעשר? בשבט. אין מקום. זה לא קשור לקדושת שביעית, זה קשור ששנה השביעית בעצמותה פתורה מן המעשר, זה דין בהלכות מעשרות. והרשימה של השנים בהלכות מעשרות, לגבי אילנות, שבט מתחיל ושבט גומר. אי אפשר למה אחרת כלל. הרמב״ם שאמר שלגבי שנת השמיטה קדושת שביעית וכל דיני שביעית, גם אילנות תשרה ראש השונה. אז כשאמרנו שחנת לפני תשרה הוא שייך לשנה השישית לגבי קדושת שביעית, ברור וכל הדינים האלה, מצוות שביעית, אבל לגבי הפטור שהשנה השביעית בעצמותה, בלי דין ביור ואפקר, בלי קדושה, אלא השנה השביעית בעצמותה פטורה מן המעשר, זה יתחיל אך ורק בשבט. אם כן, איך אמרת שעבר את הסף? הוא נכנס משישית לשביעית. כלומר, חנת בשישית לפני תשרה, ונלקט אחרי תשרה, אתה אומר פטור מן המעשר בגלל שהוא נלקט בשנה שבעצמותה היא פטורה מן המעשר. לא נכון. השנה שבעצמותה פטורה מן המעשר יתחיל רק בשבט. וכל מה שנלקט מתשרה עד שבט, איננו בפסוק הזה שאומר שנת המעשר מלמד שיש שנה שהיא פטורה בעצמותה מן המעשר. אז ממילא לא יכולים להסביר כך את דברי רבא, כרם גמליאל, לפי הרמב״ם. וקושיית התוספות לא מתחילה. לכן התוספות נדחקו, והרמב״ם אין קושיה. אם התוספות בכל זאת כן נדחקו, בגלל שהתוספות היה פשוט להם כמו השאלה הקודש. שגם לגבי שנת השמיטה, שבט ראש השון לאילונס. כשאומרים נכנס משישית לשביעית פירושו עבר את הסף של שבט. הוא חנת קודם שבט ונלקט אחרי שבט. על פי השאלו. אז במילא אין את התשובה שאמרנו, שלפי הרמב״ם, והתוספות שאלו בצדק, יגיד רבא, אני סובר כרם גמליאל, חנת לפני שבט, נלקט אחרי שבט, נלקט בשנה שבעצמותה היא פטורה מן המעשר, שבשבט זה ודאי התחיל כבר, ממילא, לכן אמרתי, למרות שפטור מן הביאור, פטור מן המעשר, בגלל שנלקט בשנה שבעצמותה פטורה מן המעשר. לכן ניגשו התוספות ונדחקו. לפי הרמב״ם לא היה קשה קושיית התוספות, כמו שכבר ביארנו. מכאן ראיה ברורה שהתוספות גם כן סוברים כמו השאלה הקודש. אבל יש עוד מישהו סובר כמו השאלה הקודש, הספרו. הרש וריש בפרים, בייס דשוויס מביא ספרו, תורת כהן. כתוב שם שכיוון שיצא שמיטה, מותר לך לעשות מלאכה בגופו של אילן. אבל פירותיו אסורין עטו בשבט. פירוש, אמרו המפרשים, כל פירות שחונטים מתשרי של שנה השמינית עד שבט של השמנה השמינית עדיין אסורים, כלומר קדושים בקדושת שביעית. מפורש בתורת כהנים כמו שלא, שהשביעית נמשכת עד שבט בשמינית. זה לחומרי. נו, אבל הקופנים גם, זה, אבל כתוב משהו. אז כתוב כמו שלא. אגרו בתורת כהנים שלו מחק את המשפט הזה. פירותיו אסורים עד ט"ו בשבט נמחק. החפץ חיים בפירושו על הספרו כותב, לא ידעתי למה מחק. אומר החזיש, למה לא יודע? בגלל שהאגרו סובר כמו הרמב״ם. כי אנחנו גם נהגים ככה, פי החזיש נהגים כמו הרמב״ם. אז לגבי שביעית, תשרה ראש השונה, ונגמר בתשרה. למה התרסקנים אומר שהפירות אסורים עד ט"ו בשבט? לא נכון. פירות שחנתו אחרי תשרה של שמינית, אין בהם קדושה. לכן הגרו מחק את הפסקה הזאת בתורת כהנים. בגלל שהגרו סובר גם כן כהרמב״ם. נו, אבל לפנינו הרי כן מופיעה הפסקה הזאת. אם אנחנו לא מוחקים מה נעשה, אנחנו נראה לדאוג לכך שהספרו הזה איננו קושיה על הרמב״ם. הרמב״ם פסק שהולכים אחרי תשרה, והתורסקנים כתוב שהולך אחרי שבט, והפירות החונטים עד שבט בשנה השמינית, גם כן קדושים, וזה לא יהיה קושיה על הרמב״ם. מהו הטעם של ט"ו בשבט? כתוב בגמרא דף י"ד בראשונה, אומר רב שעיה, אויל יצאו רוב גשמי שנה. פירש רש"י, אויל יצאו כבר רוב גשמי שנה, כבר עלה שרף באילנות, ונמצאו האילנות חונטים מעתה. האילנות עושים כבר חנתה. אז זה היונטף שלהם, זה הראשון שלהם. הם מתחילים לחנות, הם מט"ו בשבט. כך אמר רב שעיה. תשבט ורק כך פירש רש"י. התוספות במקום כתבו, אויל, לענן סעדה, שכל האילנות החונטים, כל החונטים עד שבט, גדלים על גשמי השנה שעברה, על הגשמים שירדו בשנה עד תשרה. ואלו שחונטים מתשבט ואילך, ענן סעדה, שהם גדלים על גשמי שנה זו, שאחרית, אוי ששוני. כך תספס. שואל התורה אבן, זה מחלוקת מפורשת של המוראים בירושלמי, רב אילה ורב זירה. רב אילה אמר כרשה, ורב זירה אמר כתוספות. רב אילה אמר את בבבלי, הלשון משמע כרב אילה. הלשון של רב אילה הוא, אויל ויצאו רוב גשמי שנה, כלומר, כמו שרשי פירש, שכבר אז עולה שרף באילנות, והאילנות חונטים מעתה, לכן זה ראש השנה בהם. ואילו רב זירה אמר את הלשון שהתוספות מצטטים, עד כאן הם חיים על גשמי שנה שעברה, וכאן ואילך אלו שחיים על גשמי שנה זו. מה ראו התוספות להעמיס בכוח את הרעיון של רב זירה לתוך המאמר בבבלי שהוא סתום וחתום, בפשוטו של לשון זה כמו רב אילה, והתוספות נדחקו להעמיס את הרעיון של רב זירה בבבלי. כך שואל התורבן. אומר אני, בגלל שהתוספות חשבו, סברו, שהלכה כרב זירה כמו שנוכיח, לכן נדחקו להעמיס את הרעיון של רב זירה בתוך הלשון של הבבלי, למרות פשטס הלשון שהוא כמו רב אילה. כבר אמרו האחרונים, הרבה האחרונים, דשדובית ועוד הרבה, שיש פה מחלוקת עקרונית, יסודית, בין רב אילה לבין רב זירה. לרב אילה, שבט ראש השונה לאילונס, פשוטו כמשמעו. אז למה? אוי, ועלה שרף, והם מתחילים לחנות אז, אז זה הראש השונה שלהם. לפי רב זירה לא ככה. מה אמר רב זירה? אלו שחונטים עד שבט ענן סעדה שהם גדלים על גשמי שנה שעברה, כלומר הגשמים שירדו עד תשרי, עד ראש השונה. ואלו שחונטים משבט ואילך ענן סעדה שהם גדלים על גשמי שנה זו, כלומר הגשמים שירדו אחרי ראש השונה, אחרי תשרי. אם כך, האם באמת שבט ראש השונה לאילונס לפי רב זירה? לא. תשרי ראש השונה לאילונס. הביטוי המעשי, איך תמצא, יוצא בשבט. מה הוא אומר? הוא אומר שכל החונטים עד שבט, ענן סעדה שהם גדלים על גשמים שירדו עד תשרי. ואלה שחונטים אחרי שבט, ענן סעדה שהם גדלים על גשמי שנה זו שאחרי תשרי. אם כן, עקרונית, מי ראש השונה לאילונס? תשרי. הביטוי המעשי המציאותי, הריאלי, זה יוצא בשבט. אבל עקרונית, תשרי ראש השונה לאילונס. כך רב זירה. כך אמרו כל החוינים. מה כאב לרמב״ם, מה יטריד אותו לומר, שאפילו אף פעם שאומרים ששבט ראש השונה לאילונס לכל הדינים, מגיע שמיטה, לא, תשרי. למה? פשוט מאוד. שמיטה הרי זה לא עניין פרטי, שזה שנה, שנת שבת הארץ. כמו שבת בראשית. יעלה על הדעת שיהיה חוג מסוים שלגבי דידי שבת בראשית יהיה ביום אחר. יתחיל ביום אחר. הרי שמיטה זה נוגע לכל דבר. גם לגבי עבודת הקרקע, וגם לגבי שמיטת כספים. אז מה שייך ששמיטה לאילנות יתחיל בשבט? שמיטה הרי זה שבת הארץ. כמו ששבת בראשית, לא שייך שיהיה זמן אחר למישהו, אלא קבוע וקיים לכל העולם, ושבת מתחיל באותו הזמן, כך שבת הארץ. זה נוגע לכל הדברים, לעבודה ולשתת כספים, אז תשרי. לכן כותב הרמב״ם שתשרי ראש השונה לגבי שמיטה אפילו לאילנות, מפני שלא שייך שהאילנות יעשו להם שבת הארץ בזמן אחר. זה שבת לכולם. מה בכל זאת יגיד על ככה שלו, שומע שלגבי אילנות מתחיל שנת השביעית בשבט, הוא יסבור כרב זירה. רב זירה כופר בכל העניין. בכלל אין שבט ראש השונה לאילנות. תשר ראש השונה לאילנות. רק הביטוי המציאותי המעשי, היחדים של זה הטכני, יוצא לך בשבט. במילא אין קושיה. אז גם לגבי שמיטה. או לגבי כל דבר אנחנו לא אומרים ש... שבט ראש השונה אילנות. זה רק ביטוי מציאותי מעשי, גדמי עושה בעלמה. אבל הראש השונה האמיתי הוא בתשרה. אם כן, אז לא אכפת לי. אז גם לגבי שמיטה יהיה אותו דבר. אז אם כן, זכינו לדין שהתוספות השלו הקודש והרח, כל אלה, סוברים כרב זירה. וזה גרם לתספס שהם יכניסו בכוח את הרעיון של רב זירה לתוך הבבלי. מפני שמוכרחים ללכת אחרי רב זירה, אלו שסוברים כמו השלו, בגלל הקושיה ששאלנו, שזה גרם לרמב״ם לומר שאף הפי ששבט ראשון לאילונס, אבל לגבי שמיטה תשרה ראשון לאילונס, מה גרם לו? בגלל שאמרנו, לא שייך שהאילנות יעשו לעצמם שבת בזמן אחר, כמו כולם. מה בכל זאת התוספות שלו כן אמרו? הסברנו, הם סוברים כרב זירה. לרב זירה, לכל הדברים, לא שבט ראשון אלא תשרה, והביטוי המעשי יוצא לך בטכנית בשבט. אז במילה גם לגבי שמיטה, לא קשה. אז התברר שהתוספות סוברים כרב זירה בהכרח, הם סוברים כמו השלו, כמו שהוכחנו, אבל כל מי שסובר כמו השלו, מוכרח לסבור כרב זירה, והרמב"ם סובר כרב הלל, וזה הכינו לדין שיש פה מחלוקת בין רב הלל לבין רב זירה, בשאלה היסודית הזאת, והרמב"ם כרב הלל, והתוספות והשלו כרב זירה. אנחנו נראה שיש בזה גם מחלוקת תנאים בשאלה הזאת. במשנה בברכות בדף מם, ברך על פירות האילן, בורי פרי האדמה יצא. שואלת הגמרא, מן תנא דעיקר אילן ערה, מי הוא התנא שאומר? הירושלמי מסביר יותר יפה, שרואה את האילן כגבול בעלמא, כקש, רב יהודה. דאוביד, האילן כקשים. על השם הבבלי, מן תנא דעיקר אילן ערה, אומרה שהפרי צומח ישר מן האדמה. מה עם העץ? העץ הוא גבול גדול בירק. אתה תגיד שהגבול משמעותי, הוא צינו יניקה. הפרי יונק ישר מן האדמה, באמצעות הגבול. הגבול הוא לא חטיבה בפני עצמה. לא אומרים בורא פרי הגבול. כך העץ הוא גם כן לא משמעותי. עיקר אילן ערה. הפרי מתייחס ישר אל האדמה, והעץ הוא גבול גדול שצינוק יניקה. במילה שייך לברר בורא פרי האדמה גם על פרי העץ. אומר את הגמורה, בברוכס, מן תנא דעיקר אילן ערה, מי התנא הסובר ככה, רב יהודה, שכתוב במסכת ביקורים, נקצץ האילן, לא יכול לקרוא ביקורים, שנקצץ האילן, ואומר האדמה שנתת לי, ואילו רב יהודה אומר, כזה מביא וקורא, יכול להיות כן מביא וקורא, משום שהוא לא מחשיב את העץ, אצלו הפרי הוא פרי האדמה, והעץ הוא כקש, כמו הירושלמי, גבול, הוא צינור נקרא גריידה, אבל הפרי מתייחס ישר אל האדמה, שייך לברך בורא פרי האדמה גם על פרי העץ, לכן ברך על פירות אילן, בורא פרי האדמה יצא, ככה גמורה. אומרים תוספות במקום, אם סתם משנה זו כרב יהודה, שהוא זה שעבד את האילן כקשין, שאומר עיקר הפרי מתייחס אל האדמה, אז נקצץ האילן, כן מביא וקורא, כרב יהודה, הלכה כרב יהודה. תוספות אומרים, הלכה כרב יהודה. הרמב"ם סותר את עצמו. בהלכות ביקורים פסק כרבנן, שאם נקצץ האילן, לא יהיה מביא וקורא. שאלה נקצץ האילן. ואילו בברכות, ברך סתם משנה, ברך על פירות האילן, בורא פרי אדמה, יצא. סתירה, שאלה כסף משנה, אומר הכסף משנה שהרמב"ם סמך על הירושלמי. וירושלמי דן גם בשאלה הזאת, המשנה הזאת מוכרחה להיות כרב יהודה, אומר הירושלמי לא, הוא יכול להיות גם כרבנן. לא מסביר היטב הירושלמי למה. אם הוא אומר שנקצץ רבנן, אומרים נקצץ האילן, לא יכול להיות מביא וקורא ביקורים, למה אם כן, אומר בכל זויס, אומרת הסתם משנה, שאם ברך על פירות האילן, ברך פרי אדמה יצא. לרבי יהודה מוסבר, מפני שרבי יהודה לנו כגבול בעלמה, כקש בעלמה, צינוי נקה בעלמה, והפרי פרי האדמה, שייך לברר פרי פרי האדמה. אבל לפי רבונון, שפוסקים כמותם, אז איך הוא אומר שיצא? אז אומר הירושלמי, זה סברה, צריכים להסביר אותה, לא ברור. הכסמי שנביא, שהיו כאלה שמחקו באמת ברמב״ם, וגורסים, לא יצא. אוי ופוסק בלכות ביקורים כרבנן, אז ברך על פרות האילן באדמה לא יצא. אבל הוא דוחה את זה. אז שהגסריה צובח מאוד על הכסף משנה, מה שייך לפסוק ירושלמי נגד בבלי, כך טוען השגסריה. פלא גדול על השגסריה, הוא לא ידע את הידיעה הפשוטה שהרמב״ם דרכו לפסוק הירושלמי נגד בבלי, הגרו בביר הגרו תמיד חוזר על זה כמה וכמה פעמים. המעריך בתשובה כותב את זה, שהרמב״ם הוא נוהג לפסוק ירושלמי נגד בבלי. בדרך כלל, אז מכן מה הקושיה? מה אם כן בכל זויס? לפי הירושלמי כבר טוב לנו. רבנן מודים למשנה, עשתה משנה לא כמו תוספות. התוספות אמרו, מהגמרא משמע שעשתה משנה זו כרב יהודה, וצריך לפסוק הלכה כרב יהודה. לא, הרמב״ם פסק כרבונון, ואף אם כל זויס הוא פוסק את המשנה הזאת, בגלל הירושלמי שאומר שאין סתירה. מה גדר? למה באמת אין סתירה? הפשט ברבונון בירושלמי, כלומר ירושלמי לידע אז רבונון, אז שייך לברך על בורא פרי האדמה, למרות שהאילן כן משמעותי, ואם נקצץ האילן לא מביאים ביקורים וקוראים, בגלל שנקצץ האילן, וזה לא סותר לברכה לברך בורא פרי האדמה. כלומר, הרעיון הוא שהאילן עצמו, ודאי שהפרי מתייחס אליו, לפי רב יהודה הוא לא משמעותי ולא מתייחס רק אל האדמה, והאילן כקש, כגבול בעלמה. לפי רבונון, הפרי מתייחס אל האילן, אבל האילן עצמו נידון כסניף, כחלקת אדמה. באדמה גדלים כל מיני דברים, תרשים, מוסלעים ועצים. העץ הוא חלקת אדמה, וכשאני אומר בורא פרי האדמה, אז אני מתייחס אל האילן. ודאי אי אפשר לזלזל באילן. ולא כמו רבי יהודה שעבד את האילן כקשין, שרואה את האילן כגבול של ירק בעלמה. אבל האילן עצמו נידון כחלקת אדמה. אין להתפלא על דברינו. יש בתוספות בדפטס, בראש ושונה, שהביאו סתירה לגבי אורלה. כתוב נתתם, צריך דווקא נוטע. פרט למבריך ומרכיב. ופעם כתוב שמבריך ומרכיב חייב באורלה. התוספות חלקו אם רואים הוקימתה. המיוחס לרש בתורסקויינים במקום שכתוב בנתתם, כותב התורסקויינים שתלוי אם הוא מרכיב בתוך אילן סרק, קורא אני נוטע, הוא לא נקרא מרכיב, מפני שהאילן הוא חלקת האדמה, הוא אילן סרק, אז הוא מרכיב בתוך האדמה, אז הוא נקרא נוטע, ואני מקיים בו נתתם. טוב, המיוחס לרש אמר את זה על אילן סרק, אנחנו אומרים את זה על אילן שכן של פרי, אבל עצם הרעיון כבר כתוב שם, ששייך לומר שהאילן סניף מהאדמה, והמרכיב בו נחשב נוטע, הוא נוטע באדמה. הוא אומר אני שזה טעם רבונון לירושלמי, זהו. אז עכשיו אנחנו אומרים ככה, רב יהודה אין ויכוח. רב יהודה אמר גם הבבלי וגם הירושלמי עבד את האילן כקשין, לא נותן חשיבות לאילן, הוא רואה את האילן כגבול של ירק. אינו גדול, אבל הוא גבול. הוא צינוי נקרא גרידה. והפרי מתייחס ישר אל האדמה. לפי רבונון, האילן משמעותי, הפרי מתייחס אליו, אבל מחלקת הבבלי והירושלמי. לפי הבבלי, אז האילן הוא חטיבה בפני עצמה, ושייך להגיד בורא פרי העץ. ולא שייך לומר בורא פרי האדמה בשום פנים. ואילו לפי הירושלמי, גם לרבונו נפשר לברך בורא פרי אדמה, ומתכוונים אל האילן. האילן הוא חלקת אדמה, והוא סניף מהאדמה, ואם כן שייך לברך בורא פרי אדמה, מתכוונים אל האילן. כך יש לפרש את המחלוקת של הבבלי והירושלמי. בכל אופן, רב יהודה הרי מוסכם על כולם, שהוא עבד את האילן כקשין, ולא נותן חשיבות לאילן, אצלו הפרי ישר פרי האדמה, והאילן הוא גבול כמו גבול של ירק בעלמי. אם כך, הסברה נותנת שאין לומר ראש השנה לפי רב יהודה ראש שנה לאילנות, כמו שאין לומר ראש שנה לגבולים, לא שייך. תאמרו, לאו דווקא, המילה לאילנות יהיה לאו דווקא, והראש השנה מתייחס לפירות, כמו שאומרת ודוימה, למעשר באימה. אז על מה ראש השנה? לבלדות. אז כל שנה בלד אחר. אבל שייך לומר ראש השנה. הנועה גם לפירות. אז ראש השנה לפירות, למרות שהם מתחדשים כל שנה עם פירות אחרים. נו, אפשר לסבול את הדוחק הזה. אבל יותר נוח לומר שרב יהודה סובר כרב זירה. רב זירה הרי אין לו כלל ראש השנה בשבט. אצלו תשרה ראש השנה לילנות. ואת שבט זה רק ביטוי של נחתים צבע אלמה, ביטוי מעשי כמו שאמרנו. אבל יותר נוח כך להסביר את רב יהודה. שרב יהודה סובר כרב זירה, הוא סובר כמו השלו. על מילה יש לנו כבר תנה גם כן, והוא רב יהודה, שהוא סובר כמו השלו, כמו רב זירה. ואין לו את הבעיה, מה שייך ראש שנה לגבולים, ראש שנה לאילנות. האילן נידון כגבול לפי רב יהודה, וזה לא מפריע להגיד ראש שנה לאילנות. מפני ששבט בעצם איננו ראש שנה לילנות, תיש ראש שנה לילנות, וכל העניין של שבט זה רק איך תמצא גיל מירסי בעלמי. אם אנחנו אומרים כך, זה הכי נדין שהתוספות פה לאורך כל הדרך שיטה אחת, שיטת השילו. זה גרם רב זירה, סובר כמו השילו, עכשיו רב יהודה, גם תוספות פסקו כרב זירה, להדיה, אמרנו כבר, ותוספות פוסקים פה בברוכס דף מם כרב יהודה, והכל שיטה אחת. תוספות פוסקים כרב יהודה, רב יהודה סובר כרב זירה, סוברים כמו השילו, והכל שיטה אחת. מעידוך עומד הרמב״ם, שהוא פוסק אמרנו כרב הילה, ולא כרב זירה, לא כשילו, והכל שוב שיטה אחת. הרמב״ם פסק כרב בונון, נותן חשיבות כן לאילן, ואז יש את הדיון לגבי ראשונה לילנות, לגבי שמיטה וכו' שאמרנו כבר. יש ראיה נוספת. הגמרא אומרת בראש השונה, זה מה עם המוזגר שוב, אנחנו יודעים לגבי שנות אורלה, אז כתוב בירושלמי, אומר רבה בברמה מלכומי רב זירה, הוא אמר לפני רב זירה, שזה ששנינו ששנות האורלה נמשכות עד שבט באילן, מאז מתחיל רבעי, תלוי. אם השנים של האורלה היו מקוטעות, לפעמים יש שלוש שנים מקוטעות ויש לפעמים שנים שלמות. כיצד? מי שנטע לפני ט"ו באב, אז 30 יום בשנה חשוב שנה, ואז 30 יום הסופיים של השנה הזאת עולים להיות שנה ראשונה של אורלה, וסופרים אחריהם שני שנים גריידה, ונגמר האורלה. זה נהיה שנים מקוטעות. מי שנטע אחרי ט"ו באב, אז מוכרח לספור שלוש שנים שלמות לאורלה. אמר רבא בברממו, מי ששפר שלוש שנים שלמות לאורלה, אז מקילים עליו וגומרים את האורלה בתשרה, וכבר מתחיל רבעי מיד מתשרה, ולא צריך להמתין עד שבט. אמרו הראשונים, שרב זירה חולק על רבא בברממו, תוספות בראש השונה לא הביאו את הירושלמי. אז אמרו כבר שהוא פסק רב זירה, תוספות פוסקים כרב זירה, ורב זירה לא מחזיק מזה. והסבירו הראשוני במקום, הבעל המוהר והרמב״ם מדברים שם, הר"ן, שלרב זירה אין כולה בענייני אורלה, אויל, והם אומר, הם חיים על גשמי שנה שעברה, אלו שחיים על גשמי שנה של אורלה, לא נתיר אותם. אין לומר שכבר רבעי מתחיל בתשרה. מוכרחים להמתין עד שבט בכל מקרה שהוא. אפילו מי שכבר ספר שלוש שנים שלמות, מוכרחים להמתין עם הרבעי עד שבט. כך רב זירה חולק. אז הרמב"ם והרייבד גם כן נחלקו בפרט הזה שם, וזהו. אז התזס השמיטו את דין רבא ברממו בגמור הראשונה, מפני שהם סוברים כרב זירה. כמו שאמרנו, והלכה כרב זירה. אז הכל הולך לשיטתו פה. בראש מסכת ביקורים כתוב במשנה שיש שלא מביאים ביקורים ולא קוראים, כתוב שם סיפור שלם, הוא נטע בתוך שלו והבריח בשדה אחר, אז יש כמה ציורים שם, ואז הוא לא יכול להביא ביקורים. למה? יש פה יניקה משדה אחר. הבבה האחרונה שם במשנה כתוב שישריש בשדה שלו והבריח בשדה אחר, והנוף יוצא חזרה לתוך השדה שלו. על המקרה האחרון כתוב שרב יהודה חולק, והיהודה אומר כזה מביא שיכול להביא. נראה כך למה. בכל אופן המשנה ממשיכה, בבבלי בדפוס זה מופיע כבר כמשנה ב', בדפוס בירושלמי זה יותר טוב, זה מופיע בסיפה של הרשא של המשנה הראשונה, אחר כך יהיה לנו נפקות מזה. כתוב במשנה, מפני מה אמרו שאינו מביא ביקורים? מפני שכתוב כגידולים מאדמוסכו, צריך להיות כל גידולים מאדמוסכו, ובמקרים שציירנו הוא לוקח יניקה מאדמה שאינה שלו. כתוב על כך בירושלמי במקום, אומר רבי יוחנן, כולם משום תורת גזלן ירדו להם. כלומר, כתוב פסוק, אני השם שונא גזל בעולה. אז זה טעם אחר. משלמד בבסרה, בסוף לא יחפור, כתוב, אומר אולה, אילן, הסמוך למיצר, ותזיין אמר, מתפשטים שורשים ויניקה, לא יכול להביא ביקוריים, אז התוספות במקום הביאו שני טעמים. פירש רבינו חננאל, בגלל שכתוב, אני השם שונא גזל בעולה, והוא גוזל. ותוספות חולקיים, ואומרים טעם אחר. בגלל שכתוב אדמוסכו, צריך להיות כל גדולים מאדמוסכו. אז יש שני טעמים נפרדים. ערך אמר את הטעם של גזלן, גוזל, שונא גזל בעולה, והתוספות אמרו משום שחסר כל גדולים מאדמוסכו. מה קורה פה? במשנה, בריש ביקורים כתוב, מפני מה אמרו אינו מביא משום שצריך להיות כל גדולים מאדמוסכו. בא רב יוחנן, בירושלמי, ואומר כולם משותורת גזלן. ידעו להם, זה תורת גזל בעולה, זה טעם אחר. וכתוב, אז זה קושיה, במשנה כתוב את הטעם של אדמוסכו, כל גדולים מאדמוסכו. ורבי יוחנן אומר את הטעם של שונא גזל בעולה, וזה שני טעמים נפרדים, כמו שלמדנו בתוספות בסוף בלייך כבר. ולא די בזה הצער, שרבי יוחנן חולק על המשנה, כתוב על כך בירושלמי בהמשך, אמר לו רבי יוסי, המורה, אמר לו רבי יוחנן, כן, מסליטון, למדנו כמו דברה, מסיס לא אומר, כי המשנה אומרת כדבריך. כתוב במשנה מפני מה אמרו שאינו מביא, משום צריך כל גדולים מאדמוסכו. אז זה סייאת לרבי יוחנן, זה פירחה. רבי יוחנן אתה משום גזלן, תורת גזלן, גזל בעולה. ואילו במשנה כתוב את הטעם של כל גדולים מאדמוסכו. אז רבי יוסי המורה אומר לרבי יוחנן, מסיס לא אומר, כן, המשנה אומרת כדבריך. המשנה פירחה על דבריך. אז אני כבדוב את רדווס, בגיל, שם במקום בירושלמי, כותב להגיד את זה ביטמיה, לשום ביטמיה. מסניסון, אמרה כן, המשנה חולקת עליך, משונה. כל תמיד בירושלמי הביטוי, מסניסון, אומר כן, זה סייאטה. פתאום זה הופך פה היום להיות טיופטה, פירחה. ואם זה פירחה, איפה התשובה? עכשיו אני צריך לתרץ את עצמו. לא כתוב שום תשובה. ודאי שרבי יוסי אמר, כסייאטה, וזה פליאה עצומה, התקשו בזה הרבה. מה פירוש? הוא אומר, סייאת לדבריך, בשביל שכתוב במשנה הפוך. במשנה כתוב, מפני מה לא מביא ונחסר כל גדולים מאדמוסכו. ואילו רבי יוחנן טעם משום גזלן. ולמדנו בתוספות סוף ליחפר שהם שני טעמים שונים. אז רבי יוחנן אמר טעם אחר מהמשנה, ולא די בזה הצער, אז רבי יוסי המורה אמר, כן, מסניסון אמרה כדבריך. הגריז בספרו עומד על כך, ואומר איזה תרא שלא זכית להבין, שמתוך תורת גזלן, חזר עדיין להיות גם באדמוסכו, בכל גדולים מאדמוסכו, לא יודע מה שאולי, אתה יור בפנים. התשובה הפשוטה מאוד, זה טעות בפשט מה שהולך פה. בפי הגרסה של פנינו, בתור ירושלמי חייבים להרגיש. רב יהודה אומר, כזה מביא, לשון ירושלמי, כזה. יש, אמרנו כמה בבות במשנה הזאת בריש ביקורים, שלא מביא ביקורים. אבל הבבה האחרונה היא, נטע בתוך שלו. והנוף יוצא בתוך שלו, רק ההברכה, הגזע המוברח, עובר בשדה אחר. כתוב בירושלמי שנוהגים כשמבריחים, להבריך בתוך חציצה, בתוך דלת יבישה, בתוך צינור של חרס, כדי שהגזע המוברח לא יוציא יונקות, אז עושים חציצה, אז הוא יבריך עם חציצה, באופן ששום יניקה משדה חברו לא הייתה, הרי הוא ישריש בשלו, והבריך הנוף יוצא בתוך שלו, והברכה, לפי דברינו, חצוצה, אין יונקות יוצאים כלל. אז אם כן, אין פה בעיה של כל גדולים מאדמוסכו כלל. אמר רב יהודה, במקרה האחרון, מביא כזה, הגרסה בירושלמי, כזה מביא, במקרה האחרון מביא, מסביר רב יהודה את העמדה שלו. מפני מה אמרו בכל הבבות הקודמות, שאיננו מביא משום שחסר הכל גדולי מאדמוסחו, כלומר, ובמקרה האחרון אין את הבעיה שחסר הכל גדולי מאדמוסחו, שהרי הוא הבריך בתוך של עצמו, רק הברכה עוברת וזה חברו חצוצה אמרנו. אז ממילא אין את הבעיה של כל גדולי מאדמוסחו, ממילא, אז אמר כזה מביא. אז נשאלת שאלה אם כן, מה טעם רבונון שאומרים גם על הבבה האחרונה, גם כן שאינו מביא? צורך רבי יוחנן להסביר את עמדת רבונון. אומר רבי יוחנן, לפי רבונון, כולם משום תורת גזלן ירדו להם, שונא גזל בעולה. אם כן, גם בבבה האחרונה יש בעיה של גזל קיימת. אמר רבי יוסי, מסמיס נורמו, כן, אתה צודק מאוד. שרי רבי יהודה מסביר את העמדה שלו, ואומר שחסר כל גדולי מאדמוסחו. ואז יצא לו שהבבה האחרונה מותר להביא, שאין בעיה של חסר כל גדולי מאדמוסחו. ואמר רבי יוחנן, מה טעם רבונון? רבונון דאגים לשונא גזל בעולה, והטעם של לשונא גזל בעולה קיים גם במקרה האחרון. זה הפשט הפשוט בירושלמי, ופלא למפורשים שלא עמדו על זה, שלא הבינו כאן. נשאלת שאלה, מה טעם רבונון אכפת להם משונא גזל בעולה, ואילו רבי יהודה לא אכפת לו? הוא דואג רק שיהיה כל גדולי מאדמוסחו, ושונא גזל בעולה לא כואב לו? התירוץ פשוט. כתוב במשנה בביקורים, סוף פרק ג', כתוב שם מחלוקת רב יהודה ורבונון. האם ביקורים נחשבים קודשי מקדוש, קודשי מזבח, או שנחשבים קודשי הגבול כמו תרומה? כתוב תרומת ידך, אלו הביקורים. ביקורים נידונים כתרומה. אז רב יהודה אומר שבאמת הם קודשי הגבול כמו תרומה. ואילו רבונון אומרים שהם קודשי מזבח. כתוב נפקימינה שם, למי ניתנים הביקורים? לפי רבונון, לאנשי המשמר של הכהנים, שזה קודשי מזבח, קורבנות. לפי רב יהודה, נותנים את זה כמו תרומה לכהן החבר שלו בתורת הנאה. אז הסבירו במקום, והראשון אומר את זה, משום שרב יהודה ביקורים נידונים כקודשי הגבול. לפי רבונון, קודשי מזבח. במה נחלקו? אומר הסומח יפה. אבל הסומח ביחוד ביקורים, כותב הסומח, יש גמורה במקס דף י"ח עמוד ב', מה עושים עם המזבח בביקור מסור להקריב? כל סוף וכל זמן שלא תקריב, לא תקריבו. אז מה הנחה? עושים הנחה לגבי מזבח. זה המעשה היחיד שנותן לביקורים את השם קודשי מזבח, בגלל ההנחה על גבי המזבח. אומרת הגמורה במקס דף י"ח עמוד ב', לרבונון הנחה על גבי המזבח מעכבת, ולרב יהודה היא לא מעכבת. למילא מובן מאליו, אומר השומח, שלרבונון נחשבים ביקורים קודשי מזבח זכו לכך בשביל שההנחה מעכבת, הנחה מזבח, ואילו רב יהודה לשתתו שההנחה לא מעכבת, אז אם כן זה קודשי הגבול, כמו תרומה, זה לא קודשי מזבח. זה אומר השומח, הוא מביא עוד ראיות, שנחלקו רב יהודה ורבונון בשאלה עקרונית, אם ביקורים קודשי הגבול או קודשי מזבח. לפי רבונון קודשי מזבח בגלל ההנחה, לפי רב יהודה לא, ההנחה לא מעכבת, זה לא קודשי מזבח. ממילא כבר מתורת יפה. אני השם שונא גזל בעולה. עולה זה קודשי מזבח. אז יש פסוק גזול לא טוב. שער, קודשי הגבול, אין הפסוק נוהג. תשאלו, הרי בבבלי בצוק דף למד כתוב שתדעו לבגוזול, אומר את הגמור מצווה בו בעבירה, לומדים מהפסוק שונא גזל בעולה. המשמע שלא מחלקים בין קודשי מזבח, כל מצווה יש בזה את הפסוק ששונא גזל בעולה. נכון, זה הבבלי. הירושלמי אף פעם לא הביא את המקור למצווה הבאה בעבירה מהפסוק של שונא גזל בעולה. לפי הירושלמי, שונא גזל בעולה מתייחד אך ורק לקורבנות, לקודשי מזבח, כמו עולה. על זה נאמר שונא גזל בעולה. ואילו על קודשי הגבול לא אומרים את הפסוק הזה. מצווה בעבירה, הירושלמי בכלל לחפש פסוק אחר. אלא המצווה. אז ממילא מובן כבר שרב יהודה לא מקבל את הנימוק של גזל, תרס גזלן, רבונון, אמר רבי יוחנן, הם אומרים לא להביא אפילו במקרה האחרון, בגלל שהם סופרים תורת גוזלה, כלומר, שונא גזל בעולה. זה רבונון, שהם אומרים שזה קודשי מזבח. רב יהודה לא אכפת לו מזה. הוא אומר, העיקר צריך שיהיה כל גדולי מאדמוסחו. ובמקרה האחרון אין את הבעיה, הסברנו כבר, ממילא אז אמר כזה מביא, במקרה האחרון יכול להביא. מתורת גוזלן לא אכפת לו, לשיטתו, שהוא סופר שביקורים עם קודשי הגבול ולא קודשי מזבח. עד כאן ברור. עכשיו, זה אמרנו שרב יהודה שנוקט שביקור עם קודשי הגבול, איננו אומר פה שונא גזל בעולה. מפני שזה לא עולה, לא קשור מזה. אבל את התקרת, את הנימוק, שלפי רב יהודה כתוב, רב יהודה אמר מה הטעם שלא מביאים משום חסר כל גדולים עד מוסכו, זה ודאי גם רבונו מסכימים. הם מסיפו תורת גזלה. הנפקותה היא לגבי המקרה האחרון של אדמוסכו אין בעיה, היה שם כל הגדולים אדמוסכו, והבעיה היא שונא גזל בעולה. אבל זה לא אומר שרק שונא גזל בעולה. הטעם של כל גדולים אדמוסכו מוסכם על הכל. זה פשוט ככה. לא, בירושלמי כתוב אחרת. בירושלמי במקום, בריש ביקורים, כתוב שם ויכוח רב יוינה ורב יויסי בירושלמי, המוראים. מה הדין אם הבריך וקיבל רשות? ורשות הוא קיבל רק לשעה, הוא קיבל רשות זמנית. אז רב יוינה אמר, יכול להביא ביקורים ולקרוא, אויל וקיבל רשות. זה לא שלא, רק הוא קיבל רשות, ורשות לזמן, לשעה. כתוב בירושלמי, אומר רב מנה, הבן של רב יוינה, מילסה דרב יוחנן מסייע לאבא. הוורד של רב יוחנן מסייע לדברי האבא, שברשות לשעה מספיק להביא ביקורים. דאמר רב יוחנן, כולו משום תורת גזלן יורד להם, שכל הבעיה היא אך ורק גזלן, אבל אם קיבל רשות אפילו לשעה, סוף סוף הוא כבר לא גזלן. משונה. רב יוחנן אמר שיש גם את הבעיה של גזלן, אבל את הבעיה של כל גדולים מאדמוסכו אף אחד לא חולק, שצריך להיות כל גדולים מאדמוסכו. אז מה אמר רבי מנה, שאויל ורבי יוחנן אמר שיש פסול של גזלן, תורת גזל ועולה, אז לכן, אם מקבלים רשות אפילו לשעה, כבר אפשר להביא ביקורים. הרי חסר בכל גדולים אדמוסכו, הוא לא אין לו כלום, יש לו רק רשות לשעה, אז זה נותן לו שם על כל גדולים אדמוסכו. משמעות הדברים שרב יוחנן כשאמר, כולהון משום תורס גזלן, הוא מתכוון לומר אך ורק תורס גזלן, רק הטעם ששונא גזל בעולה. ואילו את הטעם שרב יהודה אמר שחסר כל גדולים אדמוסכו, בכלל לא מקבל. כך רב יוחנן, אחרת אין פשט בירושלמי. הוא אמר שהטעם רק תורס גזלן, אם קיבל רשות לשעה, אז מספיק, מפני שבעיה של כל גדולים אדמוסכו לא כאבת כלל. איך זה יכול להיות? הרי כל גדולים אדמוסכו מוכרח להיות לפי המוסכם על כולם. לא. משמע שכשם שאמרנו שתורת גזל בעולם מיוחד רק לרבון ורב יהודה לא מחזיק, הסברנו כבר למה, בגלל שזה לא כל שמזבח, כך כשרב יהודה אמר את הנימוק שכל גדולים אדמוסכו זה לא מוסכם על רבונון, לרבונון לא אכפת להם הבעיה של כל גדולים אדמוסכו. למה? התשובה פשוטה. הרמב״ם לא פסק כמו אולי. הגמור בבבסרה אולי פסק הרמב״ם אגריז, מעריר בספרו, להוכיח שהרמב״ם עקרונית לא פסק כאולי ואומר אגריז. הרמב״ם סובר ששורשים לא מעניינים, אלא הגזע. איפה, אם הגזע עומד ברשותו, דיינו. שורשים מתפשטים מזדי חברו, לא אכפת לנו. הוא נדחק, למה איך אפשר לחלוק על אולי? אז הוא חיפש בגמור גיטן דווקא בית סוגיה, עם עוד ציצנוקו, ומשם הוא למד לדחות את דברי אולי, הדברים דחוקים שם. לפי דרכנו ודאי, הרמב״ם פסק שהולכים רק אחרי הגזע, ולא הולכים אחרי שורשים, בגלל מה שאמרנו. אמרנו שהרמב״ם פסק כרבונון שבירושלמי, שחידשנו בדבריהם, שהאילן עצמו הוא אדמוסכו. האילן הוא מצמיח את הפרי, הפרי מתייחס אליו. אבל האילן עצמו, מברכים בורא פרי אדמה, מתכוונים אליו, אל האילן. שאמרנו האילן הוא עצמו חלקת אדמה, והפרי מתייחס אליו, אפשר לברך בורא פרי אדמה, והכוונה יהיה לאילן. אם כך, אומר הגריז בצדק, שלפי כך אין לך כאולה. האילן, אני אומר עליו, הפרי כל גדולים מאדמוסכו. מי זה אדמוסכו? האילן, הוא האדמוסכו. מה שהאילן יונק ממקום אחר, זה כבר אדמת האדמה. אדמת האדמה לא מעיינת אותי. האדמה כולה שלו. מי זה? האילן. הוא האדמה שלו, של הפרי. האדמה עצמה היא כבר אדמת האדמה. זה לא מעיין. אז לכן צודק. הרמב״ם שולחים אחרי הגזע, המקום עמידת הגזע דיינו, מפני שהוא האדמה, לפי רבונון שבירושלמי, שהם ברכים ברי פרי האדמה, פרות האילן, יוצו, בגלל שהאילן הוא האדמה, ועליו אומרים ברי פרי האדמה. כך יצא. יובן בזה, רמב״ם, פה צריך להאריך, אנחנו נקצר בזה. הגמרא אומרת, הקונה אילן אחד, אין לו קרקע. שלושה אילנות יש לו קרקע. שניים, אומרת הגמרא, בעובד ספי, א', ספק, אז מביאים ביקורים מתנאי וכו' וכו'. כתב הרמב״ם, הקונה שלושה אילנות יש לו קרקע ויכול להביא ביקורים. ואף אפי שאין לו קרקע, של הרבי נפרוש, אמרת שיש לו קרקע. מה אתה אומר, ואף אפי שאין לו קרקע? פרשו שהוא עשה חוזה והוא הסכים לוותר על הקרקע. הוא קנה שלושה אילנות בלי קרקע. אף אפי כן יכול להביא ביקורים. רב חיים בספר מעריך בזה להסביר משונה, אם אין לו קרקע, למה יביא ביקורים? לפי מה שאמרנו, הדבר הוא כך. בעצם, כפי שאמרנו, יש לשאול את השאלה הפשוטה. מברכים על פרי שקניתי בחנות, פרי העץ, ברחתי, ברוב האדמה יצאתי. איפה פה האדמה? הטרס, כל אילן בטבע, הוא אמרנו חלקת האדמה, הפרי, פרי האדמה, ודאי. זה בנגע באופן טבעי. אבל לגבי בעלות, שרובן שקנה אילן יחיד בתוך שדה חברו, ונאמר שיש לו קרקע ולבחון את האילן כחלקת אדמה בשעה שהוא לא בעל האדמה, אין לו קרקע ולא מגיע לו קרקע, למקרה למישהו השקיים כאילו, זה רק סתם האילן, קולות שיונק, נותנים לו לעמוד, ואחר כך צריכים לעקור אותו אם הוא... אז אין פה ההבחנה הזאת לראות את האילן כחלקת אדמה כלפי האדם הזה לבעלותו שלו, לא. אם קונה שלושה אילנות שעל פי דין מגיע לו אדמה, אז אני אומר שהאילנות הם גם כן אדמה, סניפי האדמה. אפילו הוא אישית עשה חוזה, התנה שמבטר על הקרקע, זה לא משנה את התמונה. ששלושה אילנות אוי ובשורש הדין מגיע לו קרקע, אומר הרמב״ם, אני רואה את האילנות כקרקע, וזה אדמוס חובי יכול, ויכול להביא ביקורים. אפילו הוא אישית התנה שלא יהיה לו את האדמה. זה לא משנה את התמונה. באופן טבעי, כל אילן הוא חלקת אדמה. זה כשלא מדברים על בעלות. אבל בעלות, יש פה בעלים על הקרקע. והוא, אתה אומר שאתה גם בעלים. במה האילן חלקת אדמה, כלפיך, אילן יחיד, לא נחשב חלקת אדמה לבעלותך. ממילא זה יהיה פשט ברמב״ם בערך, שאומר, אפילו בשלושה אילנות, אפילו אין לו בפועל קרקע, אז בכל זאת נחשב שיש לו קרקע ומביא ביקורים. יש פה נקודה נוספת מהם המוסגר, השגס אריה, אז מה הרווחנו עכשיו? שלפי רבונון, על פי הירושלמי, האילן הוא האדמה, ועליו אומרים את הבורא פרי האדמה יוצא. השגס אריה, כפי שהוא רוצה לגרוס, בערך ברמב״ם, על פרי האילן, בורא פרי האדמה לא יוצא, שאלה שגס אריה שעדיין יש סתירות ברמב״ם. הגמרא בברכות מדברת, מי שאוכל יונקות רק של הענף הרך, קורה. קורה זה הענף הרך, שאכיל, אפשר לאכול אותו. אומר הרמב״ם, מברר בורא פרי האדמה. צלף, מי שאוכל לביונות, מברר בפרי העץ. מי שאוכל את הפירות שהם לא עיקר, התפילים, קפריסין, מברך בורא פרי אדמה. שאלה שגסר אמרנו שאסור לברך על העץ בורא פרי אדמה, ולא יוצא, כפי הגרסה שהוא רוצה. למה פה על הקורה ועל הקפריסין של הצלף מברך הרמב״ם גם כן בורא פרי אדמה? זה לא קשה. אם אנחנו, יש רשא בברוכס למדי, הגמרא רצתה שעל שמן יברכו ברכה מיוחדת בורא פרי הזית. אומרת הגמור שלא שייך, רשי מעריך, מפני שהיא נצטרך להגיד בורא פרי פרי הזייס, כך. ובורא פרי פרי זה לא פרי. אם כן, פה אצלנו אותו דבר, לפי השגס אריה. מי שאוכל את האילן עצמו, אם נשאל על האילן עצמו פרי של מי הוא, מאיפה הוא גדל, ודאי שהוא פרי האדמה. אז למה אמרו הרמב"ם השגס אריה שאי אפשר לברך על פירות האילן, מפני שאז נצטרך להגיד בורא פרי פרי האדמה. מפני שהאילן עצמו ודאי הוא פרי האדמה, והפרי מתייחס אליו, אז זה פרי פרי האדמה. אבל האילן עצמו, אם יש חתים זה לאכול ממנו, ודאי שייך. זה קורה. הוא אוכל חתיכת אילן, או הפרי התפל של הקפריסין של הצלב, אז ודאי שייך לברך פרי האדמה. בגלל שהוא סוף סוף, העץ עצמו הוא פרי האדמה, אלא פרי של מה? ודאי שהוא צמח מהאדמה. אלא לברך על הפירות שלו אי אפשר בגלל שזה יצא בפרי פרי. זה הטעם משומר שלא יצא. מתורת יש לתרץ בנקודה זו, אבל בספרה מסוימת, קושיית הרשש הגדולה. הרשש בברוך השואל קושייה גדולה. מה שייך שלא לברך על פירות האילן בורא פרי אדמה? הרי בביקורים מביאים פירות האילן, זה הימינים, ואומרים, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. אז מביאים פירות האילן, וקוראים מקרא ביקורים, הבאתי את ראשית פרי האדמה, של הרשש. התשובה, כשאני מברך על הפרי, אני מתייחס אל הפרי, והוא פרי של אילן, אני לא יכול לומר פרי האדמה, זה יהיה פרי פרי האדמה, זה לא ביטוי נכון. אבל בהבאת ביקורים, מביאים את הביקורים, מודיעים על מה? על הקרקע. אני מודיע לקדוש ברוך על האדמה, והנה פריה. אני מצביע על הקרקע, ואני מודיע עליה, על האדמה שנתת לי, והנה פריה. בהסתכלות על האדמה, אין טעם, ואני אומר, הנה פריה, אין טעם לדקדק דקדוק של שטות, זה לא פריה, זה פרי פריה. אני מדבר על האדמה, אז פרי פריה, פריה זה היינו אח. ביחס לדיון על האדמה עצמה, אין טעם להבחין בין פריה או פרי פריה. מה שאין כן בברכה, בקעת הנהנין, אני מצביע על הפרי, ואני מתאר אותו, אז אני אומר, פרי האדמה זה לא מדויק, זה פרי פרי האדמה. אבל במיקרו ביקורים אני דן על האדמה, אני מודה עליה, ולגביה אין טעם לחלק בין פריה ופרי פריה. והנה פריה, וזהו. זה נחשב קושיית הרשש. על כל פנים, כל זה אמרנו בנקודה הזאת המסוימת של השגסאי, שהוא רצה לומר שהרמב"ם פוסק שבורא פרי אדמה לא יצא. אנחנו פוסקים, הרי אמרנו על פי הקדוש משנה, קורסים ברמב"ם, שכן יצא, והדברנו כבר מדוע. אם כן, אלה הדברים, ובערך. יש פה הרבה עוד ליקוד לפשורי, אבל כך יש לומר בעניין הזה.